שלישי בערב. תל אביב הקדושה. פלא גדול. אז נקדיש את הלימוד לכל מי שזקוק להקדשה ולא יצא מן הכלל, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, רפואה מערבית ורפואה משלימה. בת? כן? בת מירה. אנחנו איתך. שהגיע לנו במיוחד מחוץ לארץ. אנחנו ככה... כן, אנחנו חוזרים איתך. הרבה זמן פשוט הייתי בחוץ לארץ. אז... למאבקים מול החיים, למאבקים. מה קורה כשנגמר המאבק? בעצם מה קורה? זה מאוד מפחיד לחשוב על הרגע הזה. מה יהיה כשנפסיק להיאבק? יש בעצם איזו מחשבה שאם אני אפסיק להיאבק, אז אני אתקע במקום. אני אשאר תקוע עם כל המדרעות שלי, עם כל החסרונות שלי. כל הדפקטים, מה שנקרא. יש עוד מחשבה שאם אני לא אוהב פה בן זוג שלי, אז גם הוא יישאר תקוע עם כל החסרונות שלו. והרי אני בן אדם בעל חסד וטוב לב. ולכן אני בעצם רוצה לעזור לו, לסייע לו. ולכן אני נאבק איתו יום יום. אותו דבר עם הילדים, אותו דבר עם המשפחה שלנו, ובעצם גם עם עצמנו כמובן, המאבקים הם גם אחד בתוך השני. ויש בעצם המאבק הוא קורה כשאני מרגיש את הקונפליקט בתוך החיים. ככל שאני יותר מרגיש אותו חזק, אז אני נאבק שהוא לא יהיה. פשוט נאבק בזה שזה לא יהיה. דוגמה, אם אני רוצה שאתה, אתה החבר הכי טוב שלי, אתה תהיה, אתה פשוט תהיה, תצלצל אליי כל שעה להגיד לי שאתה אוהב אותי ואתה לא עושה את זה, אז אני אתחיל להיאבק בך, כי בעצם יש פה פער יותר מדי גדול בין איך שאני תופס את המציאות לבין איך שהמציאות מראה לי. אני אאבק בך עד שתתחיל להשתנות. בעצם אני מוצא את עצמי נמצא עם כל מיני מאבקים של התפיסה שלי מול החיים לבין החיים עצמם. אני תופס את החיים ויש את המציאות של החיים עצמם, וזה יוצר מאבק מאוד 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 גדול. שמעתי פעם בשם אחת מהחכמות חכמות אומות העולם שנקרא גויה קדושה, מטפלת בחסד שהיא עשתה הרבה שינויים בעולם. אז הגיעה אליי יום אחד אישה אחת עם נכות ברגליים, באה אליי עם נכות ברגליים על כיסא גלגלים, והיא מגיעה והמטפלת הזאת אומרת לה מה הבעיה? אז היא אומרת לה, מה, את לא רואה מה הבעיה? אומרת לה, לא, תגידי לי, מה, את צוחקת עליי? היא התעצבנה עליה. אומרת לה, לא, אני רוצה שתגידי לי, מה הבעיה? אני לא, אני רוצה להבין, באת אליי. את צריכה טיפול בעצם במשהו, והיא, הרגליים שלה לא זזות. אומרת לה, את באמת לא מבינה מה הבעיה שלי? אומרת, לא, לא מבינה, אני רוצה שתגידי לי. אומרת לה, הרגליים, אין לי רגליים, הרגליים שהיא לא, לא מתפקדות. אני אומר, עכשיו הבנתי מה הבעיה. את חושבת שאת צריכה רגליים. זה דיבור קשה. זה דיבור מאוד קשה. מה? כן. זה דיבור קשה, אבל זה בעצם, אבל זה דיבור מאוד 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 אמיתי. כי בעצם בפועל, המציאות שלה היא כואבת מאוד מאוד מאוד, אבל זה המציאות שלה. זאת אומרת, להמציא לעצמה רגליים שאין לה, אולי יכולה, אבל זה לא, לא בדרך מקובלת. יש אולי כל מיני ניסים. אבל בעצם, יש מציאות שאנחנו צריכים לשנות את המציאות, שזה דבר נפלא. לא תמיד אני צריך לשנות את התפיסה שלי. לפעמים אני צריך לשנות את המציאות. לפעמים נגיד באדם חם לו ממש, אז הוא יכול להגיד, טוב, אני צריך לשנות את התפיסה שלי לגבי תחושות מול חום. אבל הוא יכול גם לחבות את המסגן, זה גם אופציה שיכולה להיות מצוינת. אבל יש דברים שהם לא בשליטה שלי, ששם אני מוצא את עצמי ממש 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 במאבקים מתמידים על דבר שהוא כבר לא בשליטה שלי. שהוא לא בשליטה שלי. הדיבור הזה, אני מניח ש... דיבור כמו שהדיבור שאמרה לה, זה דיבור שיכול מאוד 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 לעצבן בן אדם, וזה גם יכול מאוד להצחיק בן אדם. קשה לדעת מה יקרה בכזה דבר. כנראה שבגלל שאותה מטפלת בעצמה עברה כמה דברים על עצמה, אז היא זכתה לעורר צחוק אצל אותה אישה ובכי והבנת הלב, שזה בעצם המקומות שבהם בכלל כשאני זוכה לריפוי עמוק, זה כשהלב שלי והתפיסה המוחית שלי עוברים סוויץ' של 180 מעלות. אני לא יכול לעבור ריפוי כל עוד אני תופס את המציאות באותה מציאות שתפסתי אותה מקודם. ובעצם יש תודעה שהיא מחזקת לי את המאבקים מול החיים. לפעמים אפילו המאבקים מול החיים יש להם מציאות, יש להם גם מקום. למאבקים מול החיים יש מקום בתקופות מסוימות. שלום עליך אחי, טוב לראות אותך. למאבקים מול החיים יש מקום במקומות מסוימים מאוד. יש לי עניין לזהות מתי באמת אני צריך להיאבק ומתי זה בכלל לא הנקודה עכשיו. כשזאת לא הנקודה להיאבק ואני נאבק, אני פשוט הורס לעצמי את החיים. בפשטות. וחלק מאוד 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 גדול מהחיים שלנו, אנחנו מוצאים את עצמנו נאבקים כי לא התאמנו את, את התקופה לגישה. יש שני סוגים של תורות. יש תורה שנקראת תורה של עורב. תורה של עורב, שלום עליכם, שלום עלייך. זכות, שלום עליכם. שלום. תורה של עורב זה תורה שהיא מגיעה מתוך, היא מגיעה בתקופות שהעולם מבקש ממני להיות אדם שורד. כשאני נהיה אדם שורד, אני מפתח עוצמות של עורב. העורב יש לו עוצמות מאוד 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 גדולות. תכונות המאפיינות את העורב זה טוטליות. הוא נעוץ בתוך איזו נקודה מסוימת, והוא מתמסר אליה לחלוטין, לשון ערבות. הוא ערב לדבר. כשאני מזדהה עם משהו בצורה טוטלית, חד משמעית, זה לא משתנה לשני פנים, וכל החיים שלי מנותבים לשמה, אז אני מחובר לכוח העורב שבתוכי. כוח העורב הוא בעצם כוח שהוא מאוד 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 עוצמתי. הוא מאפשר לי לגלות עוצמות הכי גדולות בנפש. ממש ככה. הוא מאפשר לי לגלות התמדה, רצינות. הוא גם מאפשר לי לגלות צדדים קשים אצלי, כמו אכזריות, או חוסר שימת לב לשאר הדברים שאני לא מתבונן בהם כרגע. דוגמה לדבר, אם בן אדם הוא כרגע עסוק בקריירה של החיים שלו, הוא מוצא את עצמו אחרי 10 שנים או 12 שנים או לא יודע כמה שנים, שהוא פיתח קריירה נורא 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 רצינית, הוא פתאום מסתכל בשדה הקרב שהוא נמצא רואה את הבן זוג שלו על הרצפה מצד אחד ככה, את הילדים שלו מצד שני ככה, והוא באמצע הולך עם התעודה, אומר, הצלחתי, ואז אומר, הצלחתי? בעצם, מה ניסיתי להשיג בשנים האלה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה שמחזירה אותי, לאיזה תורה חיפשתי? האם חיפשתי תורה של אורז? תורה של אורז מגלה לי את עוצמת החיים ואת הטוטליות של החיים, אבל היא גם יכולה לגלות לי מקומות קשים על עצמי. את המקומות שאני אכזרי על השאר הסביבה, שאני לא מצליח לראות או להבין את הקונוטציה הכללית, המרחבית. כל המקומות האלה בעצם העורב הוא פחות חזק בהם. זו התוצאה. כשאני בתודעת עורב, בתורה של עורב, אז אני מוצא את עצמי לפעמים מתעקש מאוד מאוד. עקשן, לפעמים גם כן שתלטן. אני מוצא את עצמי שולט בעצם שכל הבריאה היא תלך לכיוון של ההחלטה שלי, כי ההחלטה שלי זה הדבר הכי חשוב בחיים, הכי 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 חשוב בחיים. התופעת לוואי של העורב זה שהוא נהיה בן אדם נוקשה. אני מוצא את עצמי כשאני לגמרי טוטלי על משהו, כשאני טוטלי בלימוד התורה שלי, כשאני טוטלי בפרנסה שלי, טוטלי בלימודים שלי, אני הופך להיות יותר ויותר נוקשה. כל דבר שהוא מסיט אותי מהדרך, אני, או שאני מתעלם ממנו, ואז זה גם סוג של נוקשות, או שאני מתייחס אליו בצורה נוקשת. בעצם הרגל הדבר הזה הוא הרגל מאוד 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 גדול. קודם כל לזהות אם אני בתודעה של עורב. יש עוד תודעה או תורה שנקראת תורה של יונה. תורה של יונה, ככה מובא בזוהר. על התורה של עורב כתוב בגמרא, אין דברי תורה מתקיימים אלא על מי שמתאכזר על בניו כעורב. לא פשוט. כן, לא פשוט. זאת אומרת, מה?
מצח
תורה. זה דיבור קשוח מאוד, אבל יש תורה מסוימת שבעצם אומרת, תקשיב, אם אתה רוצה להצליח, אז תהיה לגמרי שמה. נכון, יש תורה כזאת מסוימת. זאת תורה, מי צריך אותה? זו שאלה גדולה. אנחנו צריכים תורה כזאת שאנחנו בתקופה הישרדותית. גם כשאני בעצם מוצא את עצמי חי בתקופות הישרדותיות, אני מגלה שכרגע בעצם המצב היחיד שאני מצליח להתמודד איתו זה דבר אחד. התודעה של העורב היא כל כך טוטלית שאין לי בעצם פניות להתחבר לשאר הדברים, ואם אני לא פועל איתה נכון, היא יכולה להרוס לי את החיים, ממש. יש עוד תורה שמובא בזוהר שנקרא תורה של יונה. התורה של יונה היא תורה אחרת לגמרי, היא תורה שקשורה לבית המקדש. היא תורה שבעצם היא בעצם מגלה לי את סוד ההוליסטיות. ההוליסטיות היא הפוכה מהטוטליות. כלליות זה הפוך בעצם בעצם מהפרטיות. כשאני מצליח לראות את התורה שנקרא תורה של יונה, יונה שמביאה איתה רמז לעבודה של שלום, שלום בין שמיים וארץ. אז ליונה יש את העוצמות שלה. יונה מגלה איתה את כוח הרגישות, כוח הזוגיות. אף על פי שאומרים שיונים יש להם זוגיות נוראית, הם מנקרים אחד את השני כל הזמן. כן. אבל יש גם צד מסוים של יונה של נאמנות כלפי הבן זוג שלה. כוח של רגישות, כוח של גשר בין השמיים ובין הארץ. פלא גדול, היונה מביאה את הדברים האלה. יש גם ליונה איזו חלישות מסוימת, שהיונה, כשלא טוב לה, היא פשוט לא תהיה. היא פשוט לא תוכל להיות. אם אני בן אדם רגיש, אם יש לי את הרגישות הזאת, את היופי של הרגישות של הנשמה שלי, במצבים מסוימים אני אראה שהטבעי שלי, אם אני לא אהיה במודע, זה פשוט ללכת משם. ללכת זה הכוונה או פיזית להתפטר, או פיזית להיפרד, או פיזית לעזוב, או ללכת משם. זה יכול להתבטא בצורה שאני פשוט מתנתק, אני פשוט כבר לא פה. אני החלטתי, אני כל כך רגיש שהחלטתי לא להביא את עצמי. אני נמצא פה במערכת יחסים, אבל אני, כמו שאשתי אומרת, יש איזה, יש תקופות שבעיניי נמצא עם שלט על האף, כתוב עליו, הלכתי תכף אשוב. זאת אומרת, אני בנוכחות מאוד מסוימת, ממש משהו סמלי, אני לא לגמרי פה. אני לא לגמרי פה, כי אם אני פה, אני פשוט אעבור את הסבל של החיים שלי, אני לא יכול להיות פה. אז העונה היא הולכת כשקשה לה. ההורה והיונה הם מתגלים בסיפור של נוח. נוח הוא עבר מבול. מבול זה חתיכת תקופה לא פשוטה שיש. המבול הזה, מבול זה תקופה של הישרדות. תקופה של הישרדות היא מגלה על המבול שבעצם אני בסכנת חיים. נוח, הדבר הראשון, הוא שולח את העורב, לפני שהוא שולח את היונה. הוא שולח את העורב, והעורב הוא מפחד לעזוב את התיבה. זה קצת רמז גם כן לתיבה. הבעל שם טוב מגלה שתיבה זה גם תיבה של תורה, תיבה של תפילה, תיבה של מילים. המילים שלנו זה המון 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 תיבות. לפעמים בעצם התורה שלי והתפילה שלי זה דברים שאני מפחד להתנתק מהם, בעצם לחזור להיות בארץ, בקרקע, כי אני מפחד שאם אני אעזוב את הגבוה, אז אני פשוט אתנתק ממנו. העורב הוא לא סתם מחזרי על בניו, העורב הוא מפחד. העורב הוא מפחד שאם הוא יעזוב את זה, אז הוא לא יוכל להיות בזה. אני גם יכול לגלות בעצמי כל מיני מקומות של עורב, שבהם עדיין הפחד הוא מה שמניע לי את החיים, שאני בעצם מגלה שאם אני אהיה בעולם העשייה, בגשמיות, אז אני לא אהיה מחובר ללב. ואז אני מנסה להיות ללב, להיות מחובר ללב כמו העורב. אני יכול להיות מחובר ללב כמו עורב. הכוונה להיות רק ברוח, רק בהוויה, רק במחשבה, אבל לא להצליח בעצם להכניס את הרגליים שלי ואת הידיים שלי לעולם העשייה, כי אני מפחד בעצם להתנתק מהטבע, להתנתק מהתפילה שלי, מהרוחניות שלי. היונה מגלה את התפילה שהגשמיות היא דבר נורא 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 רוחני. זה הגילוי שהיונה מגלה. היונה מגלה לנו כמה האפר הוא רוחני, כמה משפחה זה דבר רוחני, כמה זוגיות זה דבר רוחני. היא מגלה שיש בעצם דבר והיפוכו. פלא גדול. נוח שולח את היונה פעמיים היא חוזרת, ופעם שלישית היא לא חוזרת. היא לא חוזרת כשהיא מוצאת למקום. בזוהר הוא מגלה ששלושת הפעמים שנוח משלח את היונה הם שלושת הפעמים שבית המקדש נבנה. פלא גדול. פעמיים בית המקדש נבנה ונחרב, חוזר לטבע. אומר, אין לי פה מקום בעולם הזה. בית המקדש זה מקום חומרי, רוחני. פלא גדול. אומרים, מתי בית המקדש, איך בית המקדש ייבנה? אומרים, הוא יורד מן השמיים. מתי הוא יורד מן השמיים? כשגם אנחנו נסכים לרדת מהשמיים. בעצם כשהתורות שלי, כשהאמונות שלי, כשהתפיסות שלי נמצאות בשמיים, זה עוד לא בית מקדש. אני עדיין בתודעה של עורב. כשאני מסכים בעצם לרדת מהשמיים, להוריד כל הגבוה שלי, את כל הסטיקרים שהדבקתי לי על הקצה של המצח, ולהתחיל להדביק אותם ליום יום שלי, לראות איך זה מסתדר שמה, אז חלק מהסטיקרים, אני קצת משנה פה ושם, אין ייאוש בעולם, טוב, מה נגיד, לא נהיה קיצונים. יש ייאוש בעולם. אבל לפעמים אין ייאוש. כן, פתאום דברים, אני פתאום מגלה כל מיני דברים שהם במפגש מול החיים, הם יוצרים את התורה שלי. התורה שלי היא בעצם מגלה לי את כוח היונה. פלא גדול. בעצם כוח היונה הוא מגלה לי שאפשר גם וגם. אבל הוא מגלה לי שאפשר גם וגם מתוך מקום אחר לגמרי. יש תורה כזאת שנקרא תורה של עורב, ויש תורה של יונה. תורה של יונה היא מביאה איתה תורה שהיא מסכימה לגלות את הנשיאת הפכים. העורב, כשהוא מגלה את הנשיאת הפכים, הוא נאבק בהם. כשאני בתודעת העורב, אני נאבק בנשיאת הפכים במודע או שלא במודע. כשאני ביונה, אני מפסיק להיאבק. יונה היא בנויה למצב של חיים. עורב הוא בנוי למצב של הישרדות. כשאני בתקופה של הישרדות, אז יכול להיות שעדיין אני לא יכול כרגע לגלות את כוח היונה שבי, רק, אני רק רוצה להכיר אותו, אבל אני עוד לא יכול לשלח אותו מהטבע, החוצה. אני נמצא מול אנשים שאני עדיין לא יכול לתת שם אמון, במערכות עבודה שאני עדיין לא יכול לתת שם אמון. אז אני מגלה שאני עוד לא יכול לשלח את היונה, לתת ליונה את השליחות שלה. זה עוד לא הזמן. היונה, התורה של היונה, התורה של בית המקדש, בעצם של בית שיכול להכיל שני הפכים, זה תורה שאני יכול לקבל אותה רק כשאני במצב של חיים. כשאני במצב של חיים, הרבה פעמים קורה שאני כבר בעצם בחרתי במציאות של חיים, בחרתי בזוגיות, בחרתי בעבודה שאני נורא נורא אוהב, או לחיות עם בן אדם שאני נורא נורא אוהב, אבל אני משגע לו את השכל כמו עורב. אני בעצם עדיין בפאניקה מול החיים, אני בפאניקה שאומרת, אם אני לרגע אחד לא אנוח, אני אמות. אם אני אנוח, אני אתקע במקום, זה מה שיקרה לי. אני אשכח את התורה שלי, אני אשכח את הזה שלי, אני אשכח את הכל. ההפך מלהיאבק, מצטער לי בראש כלהיתקע. תגידו לי, תגיד, מה זה ההפך מלהיאבק? ההפך מלהיאבק זה להיתקע. לא. זה לא ההפך מלהיאבק. ההפך מלהיאבק זה להיות בתנועה. פלא גדול. כשאני מסכים להיאבק, אני מסכים להיות בתנועה. תנועה ממני אליך, ממני אלייך. זאת תנועה שהיא בעצם, זאת תנועה של עומק. שברגע שאני מתחיל לגלות את התנועה הזאת, אז אני כבר מבקש חיים שאין בהם מאבק. המאבקים האלה יכולים להתגלות כמאבקי כוח. אני יכול למצוא, ככל שאני יותר ויותר הופך להיות אוהב, אז אני מוצא את עצמי אובססיבי על החיים של האחרים, כשהם בעצם לא מסתדרים לי עם איך שאני. אני מסתכל מה בצלחת של הבן אדם שאני אוהב. מה שם לך בצלחת? למה אתה אוכל כזה דבר? זה לא בריא. תגיד, איך אתה אוכל? זה נורא. אני מסתכל איך הוא מדבר, אני מסתכל איך הוא מתלבש, אני מסתכל איך הוא חושב. אני בעצם מתחיל לפלוש לכל מיני עבודות שהן לא עבודות של יונה, הן לא עבודות שמאפשרות תנועה. העבודה של היונה אומרת בעצם, יש את העולם הפנימי שלי ויש את העולם הפנימי שלך, ווואלה, זה עולמות שונים לגמרי. ואתה יודע מה? אתה לא מאיים עליי. תאכל, נשמה תאכל, וגם אני אוכל, ואוכל, שנינו נאכל. איזה כיף זה שני אנשים שאוכלים. כמה מצער זה שבן אדם אחד אוכל והשני מסתכל עליו. איזה כיף זה ששני בני אדם חיים. כמה זה דבר מדכא שאחד לקח פרויקט לתקן את חברו. אמר לו, שמע, אני הפסקתי לחיות כי לקחתי פרויקט לתקן אותך. אתה נראה לי... פלא גדול. כל עוד בעצם הציפייה שלי עדיין היא ציפייה הישרדותית מול החיים, אני יכול פשוט לקחת חלקות נפלאות של חיים ולאט לאט להשמיד אותם. אני הורש את האמון ביני לבין הילדים שלי כשאני הופך להיות עורב, אני הופך להיות אכזרי. אני בעצם לא רואה אותם. אני לא רואה אותם, ואני לא רואה אותם בשם מצוות החינוך. אני נוסע...
אמרת שאתה לא מקיים את מי שמתחזר לבנת קורא.
מה?
אמרת שאתה לא מקיים את מי שמתחזר לבנת קורא.
כן. נכון. בדיוק מה שאני אומר.
אז טוב או לא לי?
אם זה טוב להתאכזר? אני מבלבל. נחילה.
הפסוק לא נכון אולי.
לא, אין התורה מתקיימת, אלא במי שמתאכזר לבניו כעורב, זו תורה מאוד מאוד מסוימת. זאת תורה של הישרדות. זה הכוונה. אבל יש תורה אחרת שהיא לא יכולה להתקיים כשאני בעצם פועל בצורה אכזרית. היא פשוט לא תהיה שם. וזאת היא תורה של מקדש, תורה של יונה. זה נכון, יש באמת שתי תורות. יש תורה של, נקראת תורת בבל, תלמוד בבלי, ויש תורת ישראל, ארץ ישראל, תלמוד ירושלמי. סופר רבי זרע, אחד מחכמי הגמרא, שכשהוא עלה לארץ ישראל מבבל, הוא היה צריך לצום 40 צומות, 40 תעניות, כדי לשכוח את כל מה שהוא למד. לשכוח את כל התלמוד שהוא למד. זה פלא גדול, הוא למד הרבה מאוד, בן אדם ידע המון. אבל הוא אמר, כל מה שאני ידעתי, הוא פשוט תורה שהיא לא רלוונטית עכשיו, בשביל לקבל את התורה של היונה. פלא גדול. הצומות האלה זה בעצם מרמז, הצומות האמיתיים זה לא להפסיק לאכול. יש צום הרבה יותר קשה. הצומות הקשים זה להפסיק להתנהג בצורה שאני רגיל להתנהג. זה הצומות האמיתיים שלנו בחיים. זה בעצם אם ההרגל שלי זה להיות אנטיפט לילדים שלי, אז אני מתחיל לצום. אני בעצם מבין שיש פה משהו לא נכון בכל הדינמיקה. אם ההרגל שלי הוא בעצם הרגל של זלזול או של חוסר כנות, אני בעצם מזהה אותו, ואני אומר, זה הרגל שהגיע מתורתו של העורב, והיא כרגע, אני כבר לא צריך אותה, אני כבר לא מפחד. הגעתי לאדמה, הפסיק המבול. איזה חוויה מדהימה זה שהפסיק המבול. פלא גדול. פלא גדול. חוויה מדהימה. גם אליהו הנביא, כתוב שהייתה לו תקופה שהאהובים היו, האהובים היו מאכילים אותו, מביאים לו, מביאים לו את המזון שלו. ובאיזשהו שלב, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו תפסיק להיות ניזון מהאהובים, ויש איזו אישה אחת שהיא עכשיו תבוא לכלכל אותך. הוא עבר מתודעה של עורב לתורה של יונה. פלא גדול. גם התקופה שאליהו נביא הייתה בצורת, זה נקרא מבול הפוך. יש מבול של ריבוי מים, יש מבול של אין מים. זה הכל קיצוניות של המציאות. מקומות הישרדותיים מאוד מאוד. אז בעצם המקום הזה, המקום הזה בעצם של הכוח התורה של העורב, התורה של היונה, הם בעצם מגלים לי, הם מגלים לי ממש סודות על החיים שלי. בעצם הרבה פעמים יש לי ציפייה, הציפייה שלי הזוגית היא ציפייה של חיים, של מקדש שלי, שהבית שלי יהיה מקדש. אבל בעצם עדיין תפיסת החיים שלי היא תפיסת חיים של עורב. אני בעצם מבין שאני אמצא זוגיות ואני אמצא כל דרך נפלאה, פשוט להרוס אותה, לעייף אותה. אנשים נפרדים מהאנשים, לא בגלל שנגמרה אהבה, בגלל שכבר התעייפו מלריב. כי לריב זה כל כך מעייף, להיאבק זה דבר כל כך מתיש, זה מתיש, זה מתיש. אז כבר אחרי שאתה כבר כל כך מותש, אתה גם כבר, אין לך מקום לאהוב. זה כבר, האהבה היא בעצם כמו איזה דלק שאני צריך לתדלק אותו, לפעול אותו. הוא לא יכול להיות שם אם אני לא מזין אותו. אבל בעצם בגלל שתדלקתי אותו בחומר לא נכון, במקום לתדלק את התנור עצים שלי בעצים, תדלקתי אותו בכל מיני דברים שהם לא מזינים אותו, במאבקים. יש עורב של חי למטה, עורב תחתון, ויש עורב עליון. העורב התחתון הוא בעצם מגלה לי את העוצמה של החיים, הוא לגמרי שם, לגמרי בעולם העשייה, לגמרי ב... והעורב העליון הוא לגמרי בתורה, ברוח, מנותק מעשייה. אני יכול למצוא את עצמי כשאני בתורה של עורב, כשאני גם יש לי אג'נדות נגד כסף, או נגד עשייה, או נגד כל מיני דברים כאלה, ואז אני אומר, על מי אני עובד? זה בעצם מגיע מחסימה, זה לא בא מתואר הלב שלי. בעצם כשאני עובד בצורה הישרדותית, אני עדיין עובד מתוך מקום של מאבק, ואין לי את האנרגיות להיות בתשומת לב. התחלנו מקודם לגעת בנושא הזה, בנקודה הזאת, שאני יכול לפגוש את הילדים שלי ולא לראות אותם, אבל עדיין להמשיך לחנך אותם. זאת אומרת, מבחינתי, לחנך במרכאות, זאת אומרת, אני נותן להם על הראש, אומר להם להיות ילדים טובים, לא לגנוב, לא לרצוח, לעשות שיעורי בית, ללמוד תורה, לקיים מצוות, אבל בעצם אני מבקש את הבקשה העמוקה שהיא יכולה לאפשר לי, יכולה לאפשר לי, לא רוצה לשמור אותך, תודה, יכולה לאפשר לי בעצם, יש עוד אפשרות שהיא תאפשר לי לראות אותם. פלא גדול, פלא גדול, איזה מתנה מדהימה זה, רגע אחד, שאני רגע אחד מתפטר מתפקיד האבא, ואני אומר, יש לי תפקיד הרבה יותר מהותי להיות פה, תפקיד הרואה. אני רוצה לראות. אני רוצה לראות אותם. מי אתה? מי אתה ילד? איזה רפואה זה כשרואים אותך? אחד מהכללים העמוקים של רפואה זה תשומת לב. תשומת לב זה הכוונה שאני בעצם כשהייתי עורב, אז הייתי עסוק מדי בשביל לשים לב לכל דבר חוץ מהפרויקט שאליו התכוננתי. אבל כשאני בתורה של יונה, אז אני יותר מוכן להיות לשלב הוויה עם העשייה. אני מוכן לשלב הוויה עם העשייה. אני מוכן להיות בתשומת לב. תשומת לב, הכוונה, אני לוקח את הלב שלי, ואני מוכן לשים, אני רק שם את הלב שלי פה. זה מה שאני עושה. אני שם את הלב שלי פה. פלא גדול. אם אני רוצה, אם אני רוצה לשמור על בריאות פיזית, אז אני רוצה לשים את הלב שלי בגוף שלי, לראות איך אתה מרגיש כשאתה אוכל, איך אתה מרגיש שאתה נושם. אם אני רוצה לשים את הלב שלי בזוגיות, שאני רוצה קודם כל לשמוע אותה, להקשיב לה, לראות אותה, להיות שם בקשר של תשומת לב. כי בתקופות שהייתי נורא 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 עסוק, עסוק מחשבתית, לא היה לי פניות לשים את הלב שלי על הדבר הזה. להיות שם פשוט בהקשבה, מה, איך אני מרגיש. פלא גדול. היה לי אירוע מכונן השבוע, אחרי הרבה שנים שאני מנסה להתחמק מרופאי שיניים. ובעצם ההתחמקות מרופא שיניים הייתה מהרבה חוסר תשומת לב ועיסוק בדברים אחרים. וגיליתי גם כן שעל הדרך כנראה גם כן יש לי עוד הרבה הרבה פחדים גם מרופא שיניים, בין השאר יש לי הרבה פחדים, אבל בין השאר הפחדים שלי זה גם אני מפחד מרופא שיניים. גיליתי שאני ממש מפחד מרופא שיניים. ברגע שגיליתי את זה, אמרתי, עכשיו יש לי חשק ללכת לרופא שיניים. כן. לגלות, לפוצץ את הפחד הזה, לגלות אותו. טוב, אז התחלתי לחפש ביחד עם אשתי, התחלנו לחפש איזה רופא שיניים שיותר סימפטי עם האלה המפחידים, עם הריח הזה הלא נעים במרפאות. אמרנו, לחפש איזה אחד שהוא מחייך. עצרנו איזה מרפאה שהייתה נשמעת יותר סימפטית. אמרתי, טוב, זהו, אני הולך על זה. במשך הרבה שנים שהייתי הולך לרופא שיניים, אז היו לי כל מיני התכווננויות לא מודעות שהייתי מגיע לשם. אחד מההתכווננויות הייתה להיות רוחני. זאת אומרת, אני נדבק בכתר העליון, מכוון לעצמי את שם השם בעיניים, והוא והעוזר שלו, האסיסטנטית שלו, הם בינתיים בעצם עושים לי כרגע עבודה של התעללות בכל המערכת הפנימית שלי. שלום עליכם, שלום עלייך. היא מגיעה עם המכשיר שואב המבול. ככה. והוא מגיע עם הטרקטור מחרסם השיניים. ככה. ואני בינתיים עוצם עיניים וחושב כל מיני מחשבות על כמה טוב יש בעולם אחר שאני לא נמצא בו עכשיו. טוב שיש בורא ומנהיג לעולם. אני מנסה עכשיו כל מיני מחשבות, וגיליתי שבעצם המחשבות האלה גרמו לי כל פעם לחוות חוויה של פגיעה. שבעצם שני היצורים האגרסיביים האלה, אדון רופא ואדון עוזר, הם בעצם פלשו לאזור האינטימי הזה שנקרא חלל הפה שלי, והם פשוט עברתי התעללות עכשיו, וכדי לא לחוות את ההתעללות הזאת, עצמתי עיניים וניסיתי לדמיין שאני לא פה. זו חוויה נוראית. אמרתי, הקץ לעורב. הגעתי לרופא, אמרתי לו, שלום עליך. אמר לי, שלום. התחלנו לדבר, וקודם כל הבנתי שאני יכול לבוא לרופא וכן להיות פה. להיות זה דבר הרבה יותר גדול מלא להיות. חשבתי על השיניים שלי ואמרתי, איזה יופי שאני עכשיו הולך לתת תשומת לב לשיניים שלי. איזה פלא גדול. כמה זמן לא קיבלו תשומת לב, מסכנות, זה לא נעים. הרבה פעמים אני שוכח אותם לחלוטין. והשיניים זה כלי של בירור, זה בעצם מה שמברר לי את כל האוכל. זה גם מברר חלק מהדיבורים, הם סוגרים לי אותם לפני שאני מוציא אותם בדיוק בזמן. אז עכשיו אני רוצה, חשבתי על השיניים שלי, אמרתי שיניים יקרות. עכשיו כל הזמן הזה אני פשוט הולך רק לתת תשומת לב אליכם, ואתם יודעים, יש עוד שני חבר'ה נחמדים שהם גם רוצים לסייע, אדון רופא ואדון עוזר, והם ממש בעצם הם גם הולכים להיות בתשומת לב עליכם. איזה פלא גדול. פתאום התחלתי את הרפואה, מתחילה להגיע לשיניים שלי. עכשיו יכולות לקבל רפואה. עד עכשיו הם יכולו לקבל רק התעללות. כי ככה הם תרגמו בעצם את המפגש הזה עם הרופא שיניים. מפגש התעללות. ביקשתי מהרופא שכל מה שהוא עושה לשיניים הוא מיוחד פשוט להסביר לי כדי שאני אדע, פתחתי את העיניים, ראיתי עם עיניים פתוחות לחלוטין. הוא הסביר לי כל פעולה שהוא עושה. בהתחלה הוא אמר לי, תקשיב, זה נראה שזה עניין של טיפול שורש. אמרתי, טוב, כנראה שבאמת התיקון הפעם הוא תיקון שורשי יותר. ואז הוא אמר לי, לא, טעיתי בעצם, זה רק משהו חיצוני. אמרתי, יופי, תודה לאל. ובמהלך הטיפול הזה בעצם, כיוון שהוא כל הזמן דאג להסביר לי מה הוא עושה, אני הייתי עם עיניים פתוחות לחלוטין, חוויתי ממש חוויה של עונג. פשוט חוויה של עונג. פשוט חוויה של ריפוי. ממש חוויה של ריפוי. בהרבה מאוד דברים מהחיים שלנו, הם יכולים לעבור מתהליך, מחוויה של התעללות, חוויית ממש אונס, ממש חוויה פולשנית, חוויה לא נעימה, חוויה שבעצם מגיעה מתוצאה של עורב, מחוסר תשומת לב לחלק הזה, מחוסר תשומת לב לגוף, מחוסר תשומת לב לנפש. אני עושה את זה כי הגוף שלי כבר מכריח אותי, כבר מחייב אותי, אז אין לי ברירה ואני לגמרי לא מתכוון להיות פה בתוך החוויה הזאת, לבין חוויה של ריפוי, שעיקר הריפוי זה לשים את הלב, זה להסכים להסכים להיות שם, להסכים להסתכל, להסכים לראות. איזה דבר מדהים זה כשאני מסכים להתחיל לרפא כל מיני כוכבים ושטחים ומרחבים בחיים שלי. שיניים זה דוגמה, הילדים שלי זה עוד דוגמה, המערכת זוגיות שלי זה עוד דוגמה, המצב הפיננסי שלי זה עוד דוגמה. כל הדברים האלה אני יכול לנסות לפתור אותם כעורב שאומר, טוב, אין ברירה, אז צריך לפתור את זה איכשהו את הדבר הזה, אבל אני יכול לצאת למסע של בית המקדש, להגיד, יש פה הזדמנות להמשיך רפואה, זאת היא התורה. התורה שלי, שלמדתי אותה למעלה, עכשיו הגיע הזמן שלך, תורה יקרה. עכשיו הגיע הזמן לרפא את החיים. פלא גדול. חז"ל אומרים, חוץ מהדבר הזה, מביאים בכמה וכמה רמזים את התורה שנקראת תורה של יונה. אומרים, החש בראשו יעסוק בתורה. חש בגרונו יעסוק בתורה. חש בכל גופו יעסוק בתורה. אומרים משהו נפלא. אומרים, כשאתה מרגיש חיסרון וכאב, זה הזמן שלך עכשיו לעסוק בתורה, נשמה. זה הזמן. זה הזמן של התורה שלך. התורה שלך היא חיכתה על הרגע הזה שיהיה לך חיסרון. אל תברח אל התורה, תעסוק בתורה עם הכאב שלך. איזה תורה אתה יודע, איך אתה יודע איך לזהות את התורה שלך? לפי החיסרון שלך. לפי החיסרון שלך. התורה היא נותנת לי בעצם את הכלים לפגוש את החיים ולרפא אותם. בכוח של הכלים של התורה אני יכול, אם אני לומד את תרגל אותה נכון, אז אני לומד לפגוש את החיים בעיניים של מרפא. בעצם התורה היא מבקשת לרפא. התורה שלמדתי מבקשת לרפא. חז"ל אומרים שהתורה היא נמשלה למים, שמים יש להם את הנקודה הזאת עם הגרביטציה, שהם נמשכים למקום נמוך, יש להם את הקטע הזה. איך אני יודע אם אני לומד תורה של יונה? אם היא נמשכת למטה. אם בעצם התנועה היא כלפי מטה. אם ככל שאני לומד אותה אני נהיה יותר כאן, זה אומר שהתורה שלי כרגע היא תורה של יונה. לפעמים יש לי תקופות שאני עוד לא יכול להכיל תורה כזאת. אני עוד לא יכול להכיל תורה של יונה. כשאני פוגש תקופות ארוכות שנפגעתי מהחיים, נפגעתי. נפגעתי כל כך הרבה, שמבחינתי עולם העשייה הוא עולם שרוף. הוא עולם שאין בו אהבה, אין בו תשומת לב, אין בו מתיקות, אין בו חיבור, אין בו נעימות. אז אני מבין שכל מה שאני יכול למצוא זה בלמעלה. זה מעניין, כי בעצם כשאתה רואה בן אדם רץ, זה קשה לדעת אם הוא רץ כי הוא רוצה משהו, או אם הוא רץ כי מישהו רודף אחריו כי הוא בורח ממשהו. זה קשה לדעת אם אני רוחני כי אני נמשך אל הרוח, או שאני פשוט נדחה מהגשמיות בצורה נוראית. זאת אומרת, הגשמיות כל כך דוחה אותי, שאני אומר, אני אפילו מעדיף להיות רוחני, רק לא להיות פה. אז יש לי תקופות שאני חייב לאחז בכוח האוהב, בלבד, אני מוצא את עצמי שאין לי כרגע מקום בעולם, אם לא במקום מבודד. אבל אלה לא תקופות שאני מבקש אותן לאורך זמן. אלה תקופות זמניות שאני צריך לעבור מהן לתודעת יונה. אוקיי, טעמתי את הלמעלה איזשהו רגל אחד מנותק, אבל אני מבין שלא תור בראה לשבת יצרה. החיים הם לא בנויים למקום שהוא לא למטרת ירידה. החיים הם מבקשים שאני ארד אליהם, אבל הם מבקשים שאני אעשה, הם מבקשים שאני אפעל, הם מבקשים שאני אפגוש, אבל בעיניים אחרות, בעיניים של... הם מבקשים שאני אביא עיניים של אהבה אל המציאות. איזה פלא גדול זה כשאני מצליח להביא רגעים של אהבה לתוך היום יום שלי, אז היום יום שלי יכול להשתנות. העשייה שלי יכולה להיות, להפוך להיות דבר שמח, הזוגיות שלי יכולה להיות דבר שמח. התורה כשהיא לא יורדת למטה והיא נשארת יותר מדי זמן בלמעלה, זה בגלל שחסמתי לה את הדרך לרדת. כשחסמתי לה את הדרך לרדת למטה, התורה נהפכת להיות ביצה. פשוט ביצה של מידע. המים נהפכים להיות ביצה, כשהם בלי התנועה הזאת שמסכימה לרדת למטה, לפתח, לרפא. אז חכמים אמרו, תקשיב נשמה, אם יש דבר שלא חסר בעולם זה חסרונות. אז תתחיל להיות בקשר עם החסרונות שלך. וככל שתהיה בקשר עם החסרונות שלך, תסכים להסתכל עליהם, אז התורה שלך היא תמצא את הייעוד שלה. מה שאתה מאמין בו יגלה את איך לרפא את זה. התפילה העמוקה שלנו היא למצוא את ההדרכה לא מבחוץ. התפילה העמוקה היא לא למצוא מדריכים מבחוץ. התפילה העמוקה היא למצוא את המדריך הזה, את המדריך הזה שנמצא בתוכי. גם המדריכים מבחוץ שאני פוגש, אני בעצם מבקש מהם שיעוררו לי את המדריך הפנימי שבתוכי. אני לא רוצה שיהפכו אותי לחסר ידע איך לפעול. בעצם המתנה הגדולה שאני רוצה זה את הכלים איך אני, עם התורה שאני למדתי, כל בן אדם פה הוא, יש לו את התורה שהוא למד, איך אני בעצם מתחיל לעסוק בריפוי העולם שלי, האישי, קודם כל. פלא גדול. ככל שאני שם לב בעצם יותר ויותר לדברים האלה, האפלים, אני אומר, אני לא רוצה דברים אפלים בחיים שלי. אני מוכן להקשיב לדברים האלה בתוך החיים שלי, ואני רוצה לשים שם את הלב שלי רגע אחד בלי שיפוט, בלי כעס עצמי, בלי כתרוק, פשוט לשים את הלב שם. אני לא רוצה להיות לא המחנך, לא השוטר, לא השופט וגם לא המטפל. אני לא רוצה. היונה שבתוכי מתחילה, ככל שהיא יותר ויותר מתחזקת, היא מתחילה להיות גם כן יונה אסרטיבית. יונה אסרטיבית זה אחלה דבר. היא מקבלת את העוצמות של ההורה, והיא לומדת גם לפתוח לעצמה מרחב. היא רוצה לקבל את העוצמות של ההורה, את ההתמדה, את העוצמה הפנימית שנמצאת בתוכה, אבל מתוך סבלנות, מתוך הבנה שהעולם הוא מורכב מהמון המון המון גוונים, מתוך ההבנה שאני לא צריך להספיק היום את הכל וגם לא מחר את הכל, והכל יהיה בסדר. אני צריך לראות לאט לאט איך אני בונה לי מרחב של מקדש סביבי. בשביל לבנות מרחב של מקדש סביבי, אני לומד להיות אסרטיבי מול אורבים כשאני פוגש אותם בדרך. האורבים בעצם שבאים לשלוט או לפלוש למרחב שלי, אני חייב ללמוד להיות אסרטיבי שם כדי לאפשר למקדש שלי לא להיחרב עוד פעם. מספיק כבר הוא נחרב יותר מדי טעמים, כי לא הייתי אסרטיבי על כמה זה חשוב להיות באהבה. לא הייתי אסרטיבי על הדבר הנכון. לא שמתי את הלב שלי על הדברים הנכונים בעצם, ונתתי להם להיות בסוף מערכת העדיפויות שלי. ואז הם פשוט נחרבו להם והיונה עפה, וחזרה לטבע, וחזרה, מפוחדת. שוב פעם לא מאמינה שאפשר לבנות. יש לנו את הבקשה העמוקה הזאת לבנות מרחבים חדשים, מרחבים שאין בהם מאבק. את הבקשה שלי בעצם לנהל מערכת יחסים, להיות במערכת יחסים, מתוך מקום שאומר, אני לא רוצה לתקן אותך בכלל. לא רוצה לתקן אותך בכלל. אני גם לא רוצה לרפא אותך בכלל, או לרפא אותך בכלל. אני לא רוצה לקבל את התפקידים שבעצם הם יש להם מילים כאלה יפות, אבל הם בעצם במסווה של של שליטה. דוגמה לדבר, בן אדם אומר, אני עוסק בטיפול וראיתי שהיא כזאת אישה מסכנה, אז אמרתי אני אתחתן איתה ולאט לאט אני אוכל לטפל בה עד שהיא תתרפא, ועכשיו ראיתי שטעיתי. תרגום לדבר, אני עוסק בשתלטנות וראיתי שאני אוכל להיות שתלטן כלפיה וחשבתי שאני אוכל להשתלט לה על האופר וראיתי שהיא לא נותנת לי, לכן זה לא יסתדר. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם כאהובים ממשיכים במאבקי כוח שאומרים די כבר, תשתנה. כמה זמן אני צריך להגיד לך שתשתנה? תשתנה. ויש בקשת עומק עמוקה שאומרת אל תשתנה. אתה יודע מה? אני אלך על הדרך היותר מוכרת, אני אשתנה. סבבה, הבנתי את הרעיון. בדיוק ראיתי בזוהר איזה משהו נפלא היום שהוא מביא שגם בזוגיות יש מציאות שנקראת מראה שלא מהירה. איזה דבר נוראי זה שיש מראה שלא מהירה. זאת אומרת, אני נמצא מול מראה והיא לא מהירה לי, כי זאת אומרת, זה לא מהיר לי, אני כבר 3-4 שנים נמצא מול הבן אדם הזה, והוא מראה שאינה מהירה. אינה מהירה. זאת אומרת, אני נמצא בכל מיני מערכות זוגיות שבעצם כל הזמן נותנים לי את השיקוף למה שאני צריך לעבור, אבל לא לקחתי את השיקוף הזה, לא הצלחתי לקחת אותו. אני בעצם מבין שהבורא נתן לי את המתנה להצליח לשנות רק בן אדם אחד כשיצאתי לעולם הזה, אותך. רק שאני אבין שהבן אדם האחד שקיבלתי את היכולת לשנות אותו זה אותי, אז אני אוכל להתחיל להביא את תורתה של היונה, את תורה של בית מקדש, תורה שבעצם מאפשרת לי לעבור את השינוי ולהיות שם בתנועה בין אני לאתה, להבין שאני ואתה, וואלה זה לא אותו דבר. העורב הוא טוטלי, משון ערבות, הוא בהזדהות. הוא בהזדהות טוטלית עם מה שהוא עושה. הוא גם בהזדהות טוטלית איתך, אם הוא אוהב אותך, אז הוא יהיה בהזדהות טוטלית איתך לחלוטין. הוא יגיד לך, תקשיב, בן אדם, אני עובד כמו חמור כל השבוע הזה. אני סחבתי 20 ארגזים, ואתה סחבת רק ארגז אחד. איך זה יכול להיות? תקשיב, נשמה, אני בן 6, אני לא יכול לסחוב 20 ארגזים. אתה חייב להבין. העורב לא מצליח להבין שאתה ואני שונים. מה שאני דורש מעצמי, אני דורש גם ממך. איזה אמונה נוראית זאתי. זאת אמונה קשוחה מאוד. תקשיב, זה אשמתי שאתה דורש מעצמך את כל הדברים האלה? זה לא אשמתי. וזה גם לא אשמתי שאתה בטוח שאני זה אתה. תקשיב, אין לי מה לעשות עם זה, כי אני זה לא אתה. כשאני מצליח לצאת ממציאות של עורב, אני נזכר שאני זה לא אתה, אנחנו שני אנשים שונים. וואלה, אני בטוח בצדקת דרכי, אבל גם אתה בטוח בצדקת דרכך. הריפוי הגדול מגיע כשאני נזכר. עורב זה מין דבר שאני זולג לתוכו. אני לא שם לב, פתאום אני קולט שאני כבר שבועיים באיזה... נכנסתי למצב עורב, ואני אומר, אני חייב לצאת משם, כי אני הורש לעצמי את החיים. אני פשוט חייב לצאת, זלגתי לשם. אני לא יודע בוודאות שאני בעורב, כי החיים הם לא בדיוק ברורים. אבל אני פתאום קולט שבקשר הזה אני כבר שבועיים יורד על הבן אדם שלידי, ועוד שבועיים הוא כבר פשוט ייקח את הדברים שלו ואלך. כי כמה בן אדם יכול לסבול לחיות עם זה שהעורב מתערב לו בחיים? כן, פלא גדול. פלא גדול. יש לנו את התפילה הזאת להצליח לראות. לראות עין בעין ולהירפא. להיות בתשומת לב. בתשומת לב במקום במאבק. בתנועה במקום במאבק. אני משקיט את הפחדים האלה שאם אני לא אאבק אני אתקע, ואני אומר, נכון, אני צריך לתת תחליף לחוסר המאבק הזה. התחליף הזה שאני נותן לחוסר מאבק זה תשומת לב. תשומת לב גם יכולה להזיז אותי. גם מאבקים יכולים להזיז דברים. אבל גם תשומת לב יכולה להזיז דברים. פלא גדול. ואני בעל בחירה באיזה דרך אני רוצה להזיז את החיים שלי. ממש ככה, פלא גדול. אספר לכם איזה מעשה. מהבעל שם טוב הקדוש, אני מחפש את כל המעשיות האוטסיידריות על הבעל שם טוב הקדוש. בדרך כלל אשתי מוצאת אותם ומספרת לי אותם. הבעל שם טוב, יש לו כמה סיפורים שחלק מהתלמידים שלו הוא פשוט היה הולך אליהם עד שהם, הוא היה בעצם, הוא היה מזהה אותם, מאתר אותם, וממש רודף, רודף אותם עד שהם היו נהיים התלמידים שלו. ממש ככה. אחד מהתלמידים, שלום עליכם, איזה צדיקים. כיף לראות אתכם חברים. שלום עליכם. שלום עליכם. אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב, גד בדיוק לסיפור. זה הזמן. אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב קראו לו רבי יעקב יוסף מפולנוע. הפולנוע, רבי יעקב יוסף מפולנוע, הוא נחשב מאחד התלמידים הגדולים שלו. יש לו ספר חסידות מאוד מאוד עוד רציני שהוא כתב. ולפני שהוא הכיר את הבעל שם טוב, הוא היה ענק בתורה, הרבה לפני. הוא היה ממש גדול בתורה. יש כמה גרסאות לאיך הם התקרבו. אחד מהגרסאות שבתה את ליבי. וכך היא הולכת. הבעל שם טוב, הוא שלח מכתב לחמיב של רבי יעקב יוסף. חמיב זה בעצם אבא של אשתו. רבי יעקב יוסף היה גר אצל ההורים של אשתו, ביחד עם אשתו, הבית שלהם. הוא היה... היה הזמינה כזה שנקרא סועד על שולחנם. מין מנהג שכזה, מפוקפק לחלוטין, אבל ככה היה נהוג אז. מה שנקרא בוא תסעד על שולחני איזה 20 שנה. מה שנקרא אני אעוף עליך. אז זה היה סועד על שולחנם, וזה היה משהו שהיה מאוד מאוד נהוג, שזוגות היו בעצם חיים בבית של ההורים, והם היו מפרנסים אותם, והבעל היה בדרך כלל עוסק בלימוד התורה, הוא היה כל היום לומד. יום אחד חמיב של, של רבי יעקב יוסף מקבל מכתב, על המכתב חתום רבי ישראל בן שרה, בעל שם טוב הקדוש, אומר לו, שמע, אני בא אליך לשבת. אתה לא מכיר אותי, אבל אני אחלה בן אדם, אני בא אליך לשבת. מקבל כזה מכתב, מכתב מוזר. אומר, טוב, מראה את זה לאשתו, אומר, אומר לה, מי זה הבן אדם הזה? אומרת לו, אני אומרת, בוא, יש לנו חתן בבית שהוא משהו, משהו. הוא גם חכם וגם כזה יודע הרבה דברים, ולפי דעתי גם יש לו איזה מין רוח הקודש. נראה לו את המכתב והוא יגיד לנו אם זה בן אדם אמין או לא אמין. מביאים לרבי יעקב, רבי יעקב יוסף את המכתב, הוא אומר להם, תנו לי לישון על זה בלילה ואני אגיד לכם הבוקר תשובה. כל לילה היה מתגלה לפניו מלאך ואומר לו עם מי להסתובב, עם מי לא להסתובב, כל מיני דברים. בבוקר הוא קם, אומר להם, הוא לא היה מספר על המלאך הזה לאף אחד. אומר להם, טוב, תקשיבו, האמת, הסתכלתי בשם שלו, ותקשיבו, בן אדם ממש 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 בעייתי, הבעל שם טוב הזה. הוא אדם רשע מאוד, ממש, הוא בן אדם מסוכן, ממש, ממש מסוכן. אז לכן מה שצריך לעשות, כדי להיזהר ממנו, פשוט אמרו לו, מה נעשה? הוא בדרך לפה. הבן אדם כתב שהוא עוד כאילו עוד חצי שעה צריך לבוא לפה. אומר, פשוט מה שצריך לעשות זה לא להסתכל לו בעיניים, לא להסתכל לו בפנים, והכל יעבור בסדר. תנסו כמה שיותר לנפנף אותו, העיקר שלא ייכנס לחדר שלי. אמרו לו, אבל איך אנחנו, מה, כאילו פשוט לא נסתכל עליו? אל תסתכלו עליו, תראו, תשתדלו פשוט להתרחק מקשר עין. טוב, מגיע הבעל שם טוב, מגיע ככה עוצר שם, נכנס לבית כולו ככה בטוב שלו, שלום עליכם, אומר החמיב של רבי יעקב יוסף, דרים את היד, אומר לו שלום עליכם. הבעל שם אומר, הכל טוב עם ה... הכל טוב איתך? אומר לו, כן, אני פשוט, כן, למה אתה שואל? לא משנה. פה גר רבי יעקב יוסף, גר פה, אומר לו, כן, אבל אי אפשר לגשת אליו עכשיו, אנחנו לא יכולים לארח אותך פה בשבת, וממש כדאי שתלך עכשיו. אומר לו, בסדר, אני רק רציתי להגיד לו משהו קטן, ונכנס פנימה לתוך הבית. אומרים לו, רגע, ונסים ערוץ אחריו ככה, אבל כבר הבעל שם טוב נכנס, הם לא הצליחו לעכב אותו, גם האבא וגם אשתו. והבעל שם טוב דופק בדלת ופותח אותה. רבי יעקב יוסף יושב בחדר, הוא קולט שהבעל שם טוב נכנס, לוקח קרית ושם אותה על הפנים שלו, רבי יעקב יוסף, כדי לא לראות אותו. אז הוא שם את הקרית על העיניים, הבעל שם טוב אומר לו, שלום עליך. אומר לו, שלום. אומר לו, הכל טוב איתך? אומר לו, כן, למה? אומר לו, לא יודע, יש לך קרית על הפנים. לא כן, אני פשוט קצת קורר וחקרית על הפנים. אומר לו, תקשיב, אין לי הרבה זמן. אני עוד מעט, אבא של אשתך ואימא של אשתך, הם הולכים לגרש אותי מהבית. אז אני ממש, יש לי רק סיפור קצר לספר לך בכמה רגעים שאני פה. יש לי סיפור לספר לך על עצמך. אתה מוכן לשמוע? אומר לו, כן. אומר לו, שמע, עד גיל 8 הייתה לך איזה חברותה. היית לומד עם איזה חבר שלך בגג של הבית הישן של ההורים שלך, אתה זוכר? מנהן עם הקרית שלו כזה, כן. הייתם לומדים משניות. אבל היה איזה בוקר אחד, שהוא היה בוקר מכונן בחיים שלך, שלמדת למשניות ואמרת לחברותה שלך, אמרת לו, שמע, היום הבוקר הבת קול שדיברה איתי, גילוי אלוקי הכרוז הזה בשמיים, אמר לי שהולך להיות יום חמחה. אמר לך, מה הכוונה בת קול? אף אחד, אין כאלה דברים, כאילו אף אחד לא שומע בנות קול או דיבורים משמיים. באותו רגע הבנת פעם ראשונה שרק אתה שומע את הדיבור הזה, אף אחד אחר לא שומע. ברגע שהבנת את זה, הבנת שאתה מיוחד, להבין שאתה מיוחד זה דבר מדהים. אבל לקחת את זה לכיוון הלא נכון. הפכת להיות מיוחד בודד. הסתכלת על החברותה שלך וזלזלת בו, אמרת, אנחנו לא באותו מקום, הוא לא קולט אותי. הוא לא קולט כמה אני כאילו עמוק, גבוה, מדהים. הפסקת ללמוד, ומאז המשיך לך הגילוי הזה, אבל הגילוי האלוקי הזה נהפך לו ממלאך לשד. מאז גדל אצלך הבית נשמה שלי שד. הוא ממשיך להדריך אותך. זה נקרא שד הבדידות. הוא ממשיך לגאות לך גילויים אלוקיים, אתה לומד מלא תורה מהבוקר עד הלילה, אבל הכי העיקר אתה חולה. כל התורה שלך היא עוצמתית. אתה יודע המון 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 דברים, אבל כל הדברים שאתה יודע הם דברים שליליים. תסתכל על הבעל שם, אתה אומר לו, נו באמת. אתה חושב שזה כל כך נורא אם תסתכל לי בעיניים? מה אתה מפחד לראות? אמר לו, והיו עיניך רואות את מוריך. המורה שלך, אתה יכול להסתכל דרכי, אבל בסופו של דבר המורה שלך נמצא בתוכך. הוא אומר לו, תדע לך שאתה כבר 30 שנה או 20 שנה, או כמה וכמה שנים, אתה חולה כל האנרגיה שהצטברה, הצטברה לעוד ועוד 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 בדידות. אתה רואה את העולם בעיניים בודדות. היית רוצה להירפא, אחי? אז רבי יעקב יוסף הוא כבר לא ענה לו, אלא הנה אני מכרית. אז אמר לו, תקשיב אח יקר, לאט לאט עכשיו תוריד את הכרית מהעיניים, ובוא נסתכל עין בעין, והמלאך הלא טוב הזה שהיה מדריך אותך במשך כל כך הרבה שנים, לא יהיה לו כוחות. אתה יודע מתי לא יהיה לו כוחות? כשתסכים לפקוח את העיניים שלך. פלא גדול. זה הסיפור של החיבור בין הבעל שם טוב לרבי יעקב יוסף מפולנוע. הרגע שהוא הסכים להוריד את הכרית מהעיניים, זה הרגע שהוא הסכים להסתכל. הרגע שהוא הסכים להסתכל. לשים את הלב שלו, לשים את תשומת הלב, לשים את העיניים, בנקודה הנכונה. הקץ למאבקים. יש לנו את הבקשה הזאת, בקשה אמיתית. בקשה אמיתית בעצם להיפרד מימי המבול. להיפרד מתקופות של הישרדות שהיינו בהם כילדים או בכל מיני סיטואציות שנכנסנו להם בעקבות הילדות שלנו או שלא ישירות בעקבות הילדות שלנו, שחיינו בתודעת מבול, בתודעת עורב, שלום עליכם, בתורה של עורב. יש לנו תפילה עמוקה לקבל את התורה ששייכת לשורש נשמתנו, תורה של יונה, תורה של מקדש, תורה שהיא הוליסטית. בתוך התורה של היונה מתגלה גם העוצמה של העורב. אבל תחת ממשלת היונה מתגלות העוצמות שלי, האש שלי, הכוחות שלי, הנשמה שלי. אבל הכל מתוך מקום שהוא מבקש לגדול, לא מתוך מקום מתעלם, וגם לא מתוך מקום אלים, מתוך מקום שהוא רואה. הסכים לראות, לראות גם את הכאב, לראות גם את הטוב, לראות את הדברים שאני מתחמק מהם באופן סדרתי ופשוט לא מסכים להיפגש איתם. לראות את הילדים שלי, לראות את הבן זוג שלי, את הבת זוג שלי, לראות את עצמי בעבודה, איך אני שם באמת.